דף צדיק ג' עמוד א', שתי שורות לפני הסוף. אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי, מהי דכתיב, מהו זה שכתוב? שש השעורים האלה נתן לי. אגב, מי היה בר כפרה? לא יודעים. בר כפרה הוא חתנו של רבי יהודה הנשיא. הוא מקורב, אם כן, לבית דוד. ויש לזה הרבה השלכות. כי עד עכשיו אנחנו דיברנו על המשך הקיום היהודי במהלך הגלות. איך מתקיימים במהלך הגלות. וכאן, אם כן, הדיונים האלה על הקיום בזמן הגלות מעסיקים מאוד את בית הנשיא. כי רבי יהודה הנשיא הוא זה שצריך להנהיג את האומה בתקופה של שלטון של רומא, והוא גם זה שכותב את המשנה כדי להכין את הבסיס להתחדשות האומה בבוא הזמן. אבל כדי שבינתיים יהיה להם איזו אפשרות להתרכז מסביב לאיזשהו ספר שיאגד את האומה, רבי יהודה הנשיא כותב את המשנה. דרש בר כפרה בציפורים, מהי דכתיב, מהו שכתוב? אנחנו רואים שזה קשור באמת ישירות. שש השעורים האלה נתן לי. מי אמר את זה? שש השעורים האלה נתן לי. רות המואביה. על מי אומרת שהוא נתן שש שעורים? על בועז. למי אומרת את זה? נעמי. נכון? אז היא מספרת שהיא קיבלה מבועז שש שעורים. שאלה, בשביל מה הוא נותן שש שעורים? מה זה שש שעורים בכלל? אילמה שש שעורים ממש. זאת אומרת, הוא נתן לה שישה גרעינים. שישה גרעינים, או מקסימום שישה שיבולים. זה מה שהוא נתן לה. וכי דרכו של בועז ליתן מתנה שש שעורים, אז ממש לא מתאים. הרי יש איזה מישהו, אתה רוצה לכבד את רות, לתת לה מתנה, מה אתה נותן שש שעורים? אלא, שיש פה בעיה. שכאן מסתיים העמוד. אז מה עושים? לוקחים את הצילום של העמוד הבא. נא לחלק. אלא שש שאין. כמה זה שאה? שאה זה בערך 5 ליטר. השש שאין זה כמה? 30 ליטר. וכי דרכה של אישה ליטול שש שאין? מה, רות המואביה? יש לה כוח לקחת ביד כל כך הרבה? אלא רמז רמז לה. כלומר, אלא באמת צריך לומר שהוא נתן לה באמת שש שעורים בלבד, קטנים כאלה. אבל למה הוא עשה את זה? הוא לא התכוון בכלל לתת לה משהו לאכול, זאת לא הכוונה. אלא רמז רמז לה שעתידין שישה בנים לצאת ממנה שמתברכין בשש שש ברכות, ואלו הן דוד ומשיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. כל השישה האלה הם עתידים לצאת ממנה, והם נוטלים כל אחד שש שש ברכות. כל אחד כן יש לו שש ברכות, והשאלה היא מה זה אומר. קודם כל, מה פירוש הדבר? מי זה השישה אנשים האלה? דוד אני מכיר, הוא מלך ישראל, נכון? שש, ומי זה משיח? זה גם מלך ישראל. מה ההבדל ביניהם? זה ראשון וזה אחרון. זה ההתחלה, זה הסוף. ומה יש באמצע? באמצע דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. כלומר, בין ההתחלה לבין הסוף יש צורת קיום של מלכות בית דוד במצב של גלות. כלומר, דוד הוא משיח במצב של גלות, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה במצב של גלות. למה במצב של גלות? כי יש מצב של גלות.
לא, למה מישאל, עזריה ודניאל?
למה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה זה במצב של גלות? תגיד לי אתה. לא, כי הם היו בגלות. מתי פעלו דניאל, חנניה, מישאל ועזריה? אחרי דוד זה ברור, אבל מתי? אתה לא יודע? אז תלמד תנ"ך. אי אפשר בלי ללמוד תנ"ך. אנחנו כבר כמה שיעורים מדברים רק על דניאל, על חנניה, מישאל ועזריה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהם הוכנסו לכבשן האש על ידי נבוכדנצר, נכון? חנניה, מישאל ועזריה. ועל דניאל שהוא השלישי למלכות של נבוכדנצר. ודיברנו על זה שדניאל הוא מייצג את השתדלן היהודי בזמן הגלות, נכון? ואתה עוד שואל אותי מתי זה היה? מה? אתה לא יודע מתי זה היה, אבל מתוך השיעורים שנאמרו, ברור שהיית צריך לדעת מתי זה היה. מה? בימי נבוכדנצר. נבוכדנצר מי הוא היה? מלך בבל. מה הוא עשה לנו? שרף את המקדש והגלה אותנו. אז זאת אומרת, זה מתרחש מתי? בזמן גלות או לא בזמן גלות? בסדר. אז היית צריך לדעת את זה מעצמך. למה אתה שואל מדוע דניאל זה בזמן גלות? הרי זה מה שזה היה. לכן מומלץ מאוד לקרוא את ספר דניאל. בכלל זה חלק מהתנך. אני צריך לקרוא את התנך. בסדר. טוב. אז אם כן, יש לנו קיום של מלכות בית דוד בגדלות, ויש לנו במצב של קטנות. זה בעצם הסגולה של הקיום. למה זה צריך להיות במספר 6? זה הסברנו. כשדמנו על 6 ניסים נעשו באותו יום, נכון? ש6 זה 7 פחות 1. כלומר, 7 זה המצב של הסביעה, כשדבר הוא מושלם, דיינו שיש לו 6 כיוונים ואמצע, קדימה, אחורה, מעלה, מטה, ימין ושמאל, ואמצע. כשאין אמצע, זה מצב של פיזור. אז 6 זאת הציפייה, זה הססון, זה הציפייה להשלמה. לכן, כיוון שמלכות בית דוד עניינה להשלים את העולם, כל ענייניה נמדדים ב6. זה מובן. לכן, בועז, שהוא לא יודע בדיוק מי הם האנשים שעתידים לצאת ממנו, אבל הוא יודע שהשושלת שאותה הוא מקים, הוא מקים יחד עם רות, היא שושלת שעניינה 6. ולכן, באופן טבעי, הוא נותן 6 שעורים. עד כאן מובן? בסדר? טוב. למה רומזים 6 השעורים? מלחמת 6 הימים? שואל האיש באינטרנט. אתם יודעים מה התשובה? שזה נכון. זה באמת רומז למלחמת 6 הימים. זה נמצא בפירוש למגילת רות, שנקרא צדיק יסוד עולם, שמיוחס לאריזל. ושם, בנושא של 6 שעורים, הוא קושר את זה ל... 6 ולבוא בעיר, והעיר זה ירושלים. אז כנראה שיש קשר. בכל זאת. כן. בבקשה. איך בועז ידע את זה שעתידים לצאת ממנו? על מנת למנוע את השאלה הזאת, אני אמרתי לפני 3 משפטים, שלא שבועז יודע את האנשים שעתידים לצאת ממנו, אבל הוא יודע שמה שהוא מקים יחד עם רות, זה דבר שעניינו תיקון העולם, ולכן הוא חש באופן טבעי שהוא צריך לתת 6 שעורים. ובבוא הזמן זה מתברר בתור 6 צדיקים שהם דוד ומשיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה הם לא היו מלכים, זה נכון. דוד ומשיח היו מלכים. דניאל, חנניה, מישאל ועזריה הם שרים בזמן הגלות. כלומר, תמיד יש אצל הגויים, גם בזמן שהם שולטים עלינו, איזשהו המשך סמוי לבית דוד. איזושהי שררה. אוקיי? זהו. טוב, אז בואו נמשיך. וכאן, כיוון שהוזכר שיש 6 צדיקים שעתידים לצאת, אז כאן יש סוגיה ארוכה, שמדברת על כל 6 הצדיקים האלה. ומהם 6 ברכות שכל אחד מהם קיבל. דוד דכתיב ויען אחד מן הנערים ויומר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל, ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר, והשם עימו. אז כמה דברים הוא אמר על דוד? שישה, נכון? מי זה הנער הזה שמדבר? חז"ל אומרים לנו בהמשר, זה דואג האדומי. דואג האדומי. ולמי הוא אומר את זה? לשאול. כן, כלומר יש שיחה בין דואג לבין שאול, והוא מסביר לו מי זה דוד. ראיתי בן לישי בית הלחמי, והוא יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר, והשם עימו. יש פה אם כן שישה. ואמר רב יהודה אמר רב, אז בכן זה השש ברכות של דוד. ואמר רב יהודה אמר רב, כל הפסוק הזה לא אמר הוא דואג, אלא בלשון הרע. מה זאת אומרת בלשון הרע? הוא התכוון ליצור אצל שאול ניגוד לדוד. זאת הייתה המטרה. כלומר, הוא משבח כל כך את דוד, אז שאול, שהוא מלך, רואה בו מתחרה מסוכן. כן, אחד הדברים הראשונים שהמלכות עושה, אפשר להדליק את המזגן, אחד הדברים הראשונים שהמלכות עושה, זה שהיא בודקת מי המתחרים הפוטנציאליים. כן. אז אומר, יודע נגן, שיודע לשאל. גיבור שיודע להשיב, איש מלחמה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה, איש תואר שמראה פנים בהלכה, ונבון דבר שמבין דבר מתוך דבר, והשם עמו שהלכה כמותו בכל מקום. אז בעצם לפי הדרשה של רב יהודה אמר רב, מי זה דוד? זה למדן בבית המדרש. כלומר זה הבחור המפולפל ביותר בישיבה, וכדאי לך להביא אותו אליך, כי יהיה לך מה לדבר איתו בלימוד. כשקראנו את הפסוק הזה בתנ"ך, זה היה נשמע ככה? הוא יודע לנגן, הוא יודע להילחם. אז מה קרה לרב? רבי יהודה אמר רב, שהוא משנה את הדמות התנ"כית של דוד בתור לוחם ומוזיקאי, הוא הופך אותו לבחור ישיבה. למה הוא עושה את זה? בגלל הגלות. אז הוא טועה או לא טועה? כלומר, בגלות זה נכון, זאת אומרת, אותה גבורה מלחמתית של ימי קדם מופיע בזמן הגלות בגבורה המלחמתית בבית המדרש. זה ההמשך הישיר. ולכן זה מוצדק, רטרואקטיבית, לראות בדמויות האלה, המסגן ממש לא משהו. כן, וזה אז מוצדק לראות בדמויות הקדומות האלה רבנים. כן. מה, עוד מעט זה יתחיל? טוב, מי יודע, או שכן, או שלא. אם זה לא יהיה, אנחנו נתבשל, לא נורא. יש אנשים אפילו שמתו על קידוש השם, אז אנחנו יכולים קצת להתבשל, זה לא סוף העולם. טוב. כן. יש פה שזה שאלה. האם ניתן ללמוד עם מלכות דוד איך מתמודדים מול לחץ של מעצמה כאשר ההיגיון המעשי דורש לא לעמוד על עקרונות אלא לבצע מה שהמעצמה דורשת והאמונה אומרת הפוך? הרי אם לא נבצע מה שהמעצמה דורשת, נהיה במצב בינלאומי קשה. טוב, אני לא יודע אם יש מה ללמוד מדוד בנושא הזה, אבל דבר אחד מאוד ברור, זה שזה נכון, שאם אנחנו לא נשמע למעצמה, נהיה במצב בינלאומי קשה. ואז מה? אז נהיה במצב בינלאומי קשה. נו, אז מה? לא מבין את הבעיה בכלל. כן, זה כמו שתגיד, אם אני אשמור שבת, אני ארוויח פחות כסף. זה נכון. אז מה? תרוויח פחות כסף. אז תהיה במצב בינלאומי קשה.
נקבל פחות נשק.
ואז מה? כן. פיקוח נפש. פיקוח נפש אומר שאם אתה לא עומד על העקרונות שלך, אתה נכנס למצב של פיקוח נפש. לפי העיקרון הגדול שאמר איש חכם, שמי שעושה מעצמו סמרטוט, עושים בו ספונג'ה. ואם כבר אתה רוצה ללמוד משהו מדוד המלך, הרי יש לנו דוגמה מעניינת. גוליית הפלישתי במשך 40 יום משתלח במחנה ישראל. אף אחד לא יכול להילחם בי, אה? נראה לכם מה זה. מי שינצח אותי, אז כל הפלישתים יהיו לעבדים. אם אני אנצח אתכם, אתם תהיו לעבדים. וכל העם נע כמו קנים ברוח. בא דוד, אז שאול אומר לו, תשמע, יש לי בשבילך נשק, שריון, יש לי כסדה, אתה רוצה? יש לי גם מגן, יש לי גם חרב, אתה רוצה? אומר דוד, תשמע, אני לא מבין בזה. אבל יש משהו ששכחתם. שהוא חרף מערכות אלוהים חיים. תחזיר את הקדוש ברוך הוא לזירה. וזה מה שאומר לגוליית. אתה אליי בחרב רוחנית, ואני בא בשם אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. ברגע שאתה יודע שאתה בא בשם אלוהי מערכות ישראל, כל התמונה מתהפכת. אז זה איך שצריך לעמוד מול מעצמה. יש פה שאלה. דמותו הישיבתית של דוד היא בגלות. אבל דוד לא היה בגלות, אלא בארץ. זה נכון. אבל רב יהודה אמר רב, רב יהודה וגם רב היו בגלות. ולכן הם כותבים את הדברים האלה עבור יהודי שבגלות. יהודי שבגלות, שאתה אומר לו שדוד יודע להילחם, זה לא אומר לו כלום, כי הוא לא יודע להילחם, אין לו אפשרות להילחם. אז איך הגבורה המלחמתית של דוד מתרגמת במצב של יהודי של הגלות? זה מתרגם בסגנון הזה של יודע לשאול, יודע לענות, יודע להקשות, יודע לתרץ, והשם עמו הלכה כמותו. בסדר? זה מה שזה אומר. בואו נמשיך בגמרא. בחול הו, אמר להו, יהונתן בני כמוהו. כלומר, אמר, יש לי אצל ישי, אחד שיודע נגן. מה זה יודע נגן? יודע לשאול. גם יהונתן יודע. גיבור חיל. כן, גם, זאת אומרת שיודע להשיב. גם יהונתן יודע להשיב. זה מעניין. מה זה לשאול? זה לנגן. מה זה לדעת לשאול? הרי כל אחד שואל, לא? יש מישהו שלא יודע לשאול? אלא יש באמת חוכמה של שאלה. איך שואלים? ולפי השאלה יודעים לכוון לעמקי החוכמה. לפי העיקרון של שאלת חכם, חצי תשובה. אז אם אתה יודע לשאול, סימן שאתה מבין את המנגינה של הדברים. אתה יודע איך זה מתנגן. וגיבור זה מי שיודע להשיב. זאת אומרת להשיב, לדחות את דברי השני. צריך להיות גיבור. הרי מישהו אומר דבר, וזה נשמע סמכותי מאוד, זה נשמע עם פתוס, ואתה אומר, לא נכון, צריך להיות גיבור. בסדר? כלומר, זה לא מופקע הדברים האלה. כן? איש מלחמה שיודע לישא וליתן במלחמתה של דבר. טוב, יש פה הערה. זה לא נכון שמי ששומר שבת מרוויח פחות כסף. הוא מרוויח כל השבוע בזכות השבת. אולי. ויש מי שמפסיד. אבל זה לא משנה. אדם לא שומר שבת בגלל שהוא ירוויח במשך השבוע בשביל השבת. הוא שומר שבת גם אם הוא יפסיד כסף. נכון? אז אדם ישמור על ארץ ישראל גם אם יהיה לחץ בינלאומי ומצב קשה. מה קרה? נולדנו אתמול. טוב.
אבל במלחמת יום כיפור, כן. האמריקאים לא היו שולחים את מה שהם שלחו, את הסיוע בעיקר לחיל האוויר, אז מצבה של מדינת ישראל היה ממש כמעט, לא רוצה להגיד אפילו בסוף.
אתה אומר, במלחמת יום הכיפורים, אלמלא שארצות הברית שלחו את מה שהם שלחו, אז במיוחד לחיל האוויר, אז מצבה של ישראל היה ממש כמעט לא רוצה להגיד בסוף. עד כאן השאלה. אני חושב שהעתקתי את דבריך כמעט במדויק. בסדר. תשובה, זה נכון. הלאה. מה? אמרת דבר נכון. מה השאלה?
אם לא זה, אז אנחנו לא נבוא לסיוע פה. עכשיו הם מתאים את זה בזה.
אנחנו עכשיו במלחמת יום הכיפורים. לא הבנתי. לפי דבריך, אנחנו עכשיו במלחמת יום הכיפורים?
לא, אם חלילה וחס נהיה במצב של מלחמת יום הכיפורים,
כן. אם חלילה וחס נהיה במצב של מלחמת יום הכיפורים, אנחנו נזדקק מאוד לסיוע האמריקאי. זה נכון. שאלתי, אנחנו במלחמת יום הכיפורים? אהו. אבל לא קיבלתי תשובה, אני שאלתי אותך שאלה, אני מוס מחייב לענות. האם צריך לחכות להיות... לא, לא צריך להיות במצב של מלחמת יום הכיפורים. אבל לא צריך למסור את ארץ ישראל. הלאה. אז הוא אומר, בחול הו, אמר להו, יהונתן בני כמו. כיוון דאמר לה, והשם עמו, כלומר, כשהדואג האדומי הגיע לדבר השישי, שזה שעל דוד נאמר, והשם עמו, מה פירוש שהלכה כמותו בכל מקום, מילתא דבדידי נענה לא אהבה, דבר שגם אצלו לא היה, לא אהבה בה, חלש דעתה, חלשה דעתו, ויקניה בה, והוא התחיל לקנה בדוד. כלומר, כל המטרה של השבח של דוד בפיו של דואג, זה היה כדי לגרום לקנאה. ששאול אין הלכה כמותו, וגם יונתן לא, ודוד הלכה כמותו בכל מקום. איזה מין דבר זה, הלכה כמותו בכל מקום? זה מה שכל פעם בדקנו וראינו שמה שאמר דוד זה נכון, ומה שאמר שאול זה לא נכון. זה המשמעות הלכה כמותו? מה? לא הבנת. אוקיי, הוא הפריע לך עם הטלפון. כן. תגיד לו שאני לא נמצא. אתה אומר, זה בסדר, בסדר. כתוב, והשם עמו, שהלכה כמותו, של דוד. ואין הלכה כמו שאול ויונתן. יש את השאלה, מה המשמעות? האם זה תכונה בנפש שהלכה כמותו? כן, או שתגיד, בדקנו, כל פעם שהייתה מחלוקת בין שאול לבין דוד, בדקנו את הטיעונים, והגענו למסקנה שהלכה כמו דוד ולא כמו שאול. זה קצת תמוע. כאן רואים בשבח שדואג, משבח את דוד, שזה תכונה בנפש להיות זה שהלכה כמותו. כלומר, מה זה הלכה כמותו? זה מי שמכוון לדור. כי הרי מה זה? אדם שצדיק שאין הלכה כמותו, מה זאת אומרת? הוא אומר דברי אמת, אבל הדור לא מקבל את זה. כיוון שהדור לא מקבל, אין הלכה כמותו. אז מה זה שדוד הלכה כמותו? שהוא יודע לכוון לרוח של העם. או נגיד, מה העם צריך לקבל כהלכה בדור הזה. בסדר? וזה התכונה שמתאימה למלך. זה מידת המלכות. איך אומר הזוהר? מלכות, פה. תורה שבעל פה קרינן לה. כלומר, המלכות זה ההלכה. כן. אגב, אפילו המילה מלכות והמילה הלכה זה שורשים דומים. כן, בבקשה. נכון. אתה צודק. המלכות זה דברים ארציים ולא בית המדרש. אתה צודק. אבל מי שראוי להיות מלך בימי דוד, כשהוא מגיע לבית המדרש של האמוראים, הופך להיות ראש הישיבה.
דוד היה
מלך. הלכה כמותו של דוד, הכוונה, שאלה, בימי דוד או בימי הגמרא? בימי הגמרא, כשאתה אומר שהלכה כמותו של דוד, הכוונה שבדיון ההלכתי, אם אתה מביא דוד המלך, תהיה הלכה כמו. אני חוזר על המשפט שאמרתי, ואני מקווה שיש בו מספיק נתונים כדי להבין מה שאני אומר. אם אתה לוקח את דוד ומביא אותו אל בית המדרש של ימי האמוראים, התרגום של השם עמו זה שהלכה כמותו. עכשיו, אם אתה שואל מה שזה היה בימי התנך, הכוונה שדוד הוא זה שמקבל את האהדה של האומה. כמו שכתוב, יהודה, אתה יודוך אחיך. יהודה היה אחד כזה שכולם מסכימים איתו. לעומת זה, יוסף, שהיה אדם גדול, ואפילו היה ראוי למלוך. למרות שהיה ראוי למלוך, כולם שנאו אותו. וימרוהו ורובו, ויסתמוהו בעלי חיצים, ותשב בעתן קשתו, הוא נשאר חזק, אבל כולם נגדו. ולכן יוסף לא יכול להקים מלכות נצחית. כי המלך הוא מי שליבו, איך אומר הרמב״ם, ליבו לב כל ישראל. אז אם מדובר במדיניות, זה אומר שהמדיניות שלו מצליחה למשוך את האהדה של כולם. ואם הוא בבית המדרש, זה אומר שההלכה כמול. ההתאמה לנפש הדור. מה?
המבחן של המלך זה אם הוא עם כל העם?
בוודאי. כן, שכל העם מזדהה עם המדיניות שלו. כי יש לנו כלל, למשל בהלכה. אם חכמים גוזרים גזרה, והגזרה לא פשטה, אז היא בטלה מעצמה, נכון? יש כלל כזה. אז אם אדם יש לו מדיניות, אבל אף אחד לא הולך איתו, אז הלך לו, הלך עליו. בסדר? למרות שיש לו אמת גדולה מאוד. כן? אבל אין לו שום אפשרות לבטא את זה. הסימן שהוא מקדים את זמנו, מאחר את זמנו, הוא לא יודע איך להעביר את זה, הוא לא ראוי להיות מלך. אז גם שאול היה אומר דברים נפלאים ועמוקים מאוד. אפילו המדיניות של שאול הייתה מדיניות טובה. אבל היא לא התקבלה לעם. או שהוא משועבד לעם, כל מיני דברים. כלומר, הוא לא ידע לסחוף את העם אחריו. הרי כששמואל אומר לו, מה זה הצון הזה שהבאת מהמלאק? הוא אומר, זה העם. העם הביא את זה. הסימן שאתה לא יודע להנהיג אותו, אז אתה לא יכול להיות מלך. בסדר?
זה דבר אלוהי, או
שזה
דבר שהוא בין היתר גם
נרכש
בתכונות הטבעיות שמינו אותו להיות מלך?
לא הבנתי למה דוד
כן ושאול לא.
למה דוד כן ושאול לא? כי דוד הוא מבית דוד, הוא מיהודה. בשבט יהודה יש תכונה כזאת, שיחד כל שבטי ישראל, למשל דוד כבש את ירושלים כשכל ישראל ימליכו אותו. לפני שכל ישראל ימליכו אותו, הוא לא כבש את ירושלים. זה תכונה כזאת.
אבל שאול היה מבחינת
שאול היה גבוה מכל העם. כשצריכים מישהו שיציל את המצב, פונים אליו. אז זה, נגיד, הוא יודע לפעול בעיתות מצוקה. בעיתות מצוקה אתה פונה לשאול, עושה מה שצריך. אבל הנהגת הממלכה, באופן של, בכל הרצף ההיסטורי, הוא לא מסוגל. על בנימין, שהיה אביו של, כלומר, השבטו של שאול, נאמר, בבוקר יאכל עד, ולערב יחלק שלל. הוא יודע לפעול בבוקר ובערב, בהתחלה ובסוף. לכן בתחילת המלכות הזדקקנו לשאול, בישבושת. ובסוף המלכות שלנו, מרדכי ואסתר, מאותה המשפחה, בבוקר, בערב. מה עם כל הרצף ההיסטורי? זה צריך את יהודה. זה בכלל עבודה שלמה להבין מי ראוי להיות המלך בישראל. זה לא דבר פשוט, בכלל. כל הברכות שיעקב אבינו נתן לבניו, כן, זה כדי להסביר דבר אחד. למה יהודה הוא המלך ולא האחרים? ויעיין הכבודו בפירושו של רבנו יצחק אברבנאל על הפרשה הזאת. הוא מסביר לך. ראובן, בכור, נו, לא ראוי למלכות? ראוי, אבל פחז. זאת אומרת, הוא מנהל מדיניות של פחזות, חיפזון. מה? לא הססנית בכלל. ראובן לא מנהל מדיניות הססנית. ראובן מנהל מדיניות של פחז. זאת אומרת, הוא פוחז, הוא הולך מהר מדי דווקא. כן? הוא חושב שמיד הוא יפתור את הבעיות. ולכן הוא עושה שטויות בדרך. שמעון ולוי, הם לא הססנים בכלל. אבל מה? הם יודעים לפעול בקנאות. נכון? הקנאות זה טוב מתי? יש זמנים בהיסטוריה שצריך קנאות. כן, פנחס, בני לוי בעגל וכדומה, שמעון ולוי בשכם. אבל אתה לא מנהל מדינה עם קנאות. מה עם יהודה? אתה יהודך אחר. השתחוו לך בעיני אביך. גור, אריה, יהודה. מה ההבדל בין גור לאריה? גור זה קטן, אריה זה גדול. אז מה הסוד של יהודה? ההדרגה. כן, כמעה, כמעה. אחר כך קרא רבץ כאריה וכלבי מי יקימנו. מה זה לוי לעומת אריה? עוד יותר גדול. בסדר? זה הסוד של יהודה. הסוד של הסבלנות. בשלטון צריך סבלנות. כן? לא פחז כמים ולא קנאות. מים זבולון? לחוף ימים ישכון. זאת אומרת, הוא עוסק בסחר בינלאומי. לכן הוא עלול להעדיף את התיאום האזורי על הטובה של אומתו. אז הוא לא יכול למלוך. הוא עושה שיקולים, אני קושר קשרים כלכליים עם זה, קשרים כלכליים עם זה. פיתוח אזורי, זה מה שחשוב לו. מה עם הנאמנות לאומה שלו? הוא לא יכול. מה עם יששכר? חמור גרם, רובץ ונשפטיים. אז מה הוא עושה? לומד תורה, נכון? לומד תורה, והיה מנוחה כי טוב. ואת הארץ כי נעימה. וית שכמו לסבול, והיא למס עובד. כלומר, מאחר והוא מעוניין במנוחה הזאת, של לימוד התורה, הוא מזלזל בעצמאות המדינית. הוא לא יכול לעמוד על על העקרונות של עצמאות מדינית. לכן, ועד שכמו לסבול, והיא למס עובד, הוא לא יכול לנהל מדינה. נכון? ומה עם דן? דן? דן הוא נפלא, הוא יודע להילחם, אבל מה? הוא יודע להילחם לבד, מלחמות גרילה. כמו שמשון. נכון? מי מתנגד לשמשון? דווקא בני יהודה. אומרים לו, אתה עושה בעיות עם הפלישתים. הוא אומר, טוב, תמסירו אותי. הוא יודע לעבוד לבד. אבל אתה רוצה להניג מדינה? לא מנהלים מדינה בגרילה. כן? מה נשאר לנו? גד. נכון? גד זה לא רע. הוא איש צבא. גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. אבל הוא רואה את כל המציאות כולה, כל המדינה כולה, הוא רואה אותה במסגרת צבאית. זה מה שהוא יודע להיות. כלומר, הוא יודע, שר ביטחון הוא יכול להיות, אבל מעבר לזה לא. מה עם אשר?
אשר, שמנה לחמו.
אז תשים אותו שר האוצר, אם הוא שמנה לחמו. מה עם נפתלי?
שר הדבר.
לא, תעשה אותו שר התרבות, זה החינוך. כן, הנותן נמרי שפר. יכול. זה מה שהוא יודע. אבל כל אחד יש לו רק כישרון אחד. הוא לא מאגן את הכישרונות. לעומת, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה על אישור, הוא מאגן את כולם. נכון, אבל הוא מאגן את כולם, אבל הוא לא סימפטי. כולם נגדו. כן? והוא, ותשב באיתן קשתו, ויפות זו זרוע ידיו, מידי אביר יעקב, משם רואה בן ישראל. ברכות אביך גברו על ברכות הורה, את קו את עולם, תעבות לראש יוסף ולקודקוד. ההמשך? נזיר אחד. נזיר אחד זה אדם שפרוש מכולם. נזר, כמו האתרה. הוא מעל כולם, אז הוא יותר מדי מעל כולם. זה סנוב. לא, הוא לא התכוון להיות סנוב, אבל ככה רואים אותו. אז לכן ההנהגה לא אצלו. מה עם בנימין? אמרנו, בבוקר אוכל עד. ולערבי חלק שלה, הרצף ההיסטורי לא יכול. אז בקיצור, צריך כישרון מסוים בשביל המלכות. הכישרון הזה נמצא בבית יהודה, דווקא. כן, שאצל יהודה יודעים את הסוד הזה של המלכות, של הסבלנות. עד כאן. העניין. טוב, נמשיך. בשאול כתיב, איך יודעים שאין הלכה כשאול? כתיב, ובכל אשר יפנה ירשיע. ובדוד כתיב, ובכל אשר יפנה יצליח. אם כן אתה רואה שהלכה כמו דוד ולא כמו שאול. יש רק בעיה אחת, הפסוק הזה, ובכל אשר יפנה יצליח, זה פסוק שלא קיים בתנך.
ובכל אשר יעשה יצליח.
לא, ובכל אשר יעשה יצליח זה פסוק בתהילים. כן, אבל זה לא נאמר בכלל על דוד. כתוב, אשרי האיש, אשר יעשה, כן. אבל ובכל אשר יפנה יצליח, אין פסוק כזה בכל התנך. נכון? אז איך הגמרא מסתמכת על פסוק שלא קיים? מבין את השאלה? זה לא פעם ראשונה שהגמרא עושה את זה. למשל, כתוב בפרשת משפטים, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, שרשע פסול לעדות. למה? אמרה תורה, אל תשת רשע עד. אין פסוק כזה. לא קיים. יש כמה מקומות כאלה, שהגמרא מביאה פסוקים שלא קיימים. איך אפשר להבין את זה?
מה הטעם?
זה באמת יכול להיות? אז אולי הגמרא לא יודעת. הוא סתם ממציא פסוקים. לא. או שיש להם גרסה אחרת? לא. אלא הגמרא מקצרת. למשל, זה שרשע פסול לעדות, בגלל אל תשת רשע עד, הפסוק זה, אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמאס. אז כיוון שהפסוק הוא קצת ארוך, אז רוצים לקצר. מה המשמעות של אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס? שאל תשת רשע עד. אותו דבר גם פה. הפסוק זה, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. נכון? כי הרי והשם עמו זה מוזכר גם פה וגם שם, גם בדברי דואג, גם בפסוק ההוא. אז אם כתוב והשם עמו, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, אם כן הלכה כמותו, בסדר? זה הכוונה. אז זה לא שהגמרא לא יודעת את הפסוק. יש כאלה עשו מחקרים, נטעון, שפסוקים השתבשו, כל מיני דברים. לא, לא השתבש כלום. כן. יש פה כמה שאלות. האם ההבנה של מהות דוד בארץ ישראל סותרת את המהות שלו בגלות כתלמיד חכם? זה שאלה טובה. תשובה, לא, זה לא סותר. כלומר, דוד ייתכן מאוד שהוא גם היה מה שהגמרא אומרת עליו, דהיינו תלמיד חכם, בחור ישיבה, מבריק וכו'. יכול להיות. אבל זה לא הובלט בתנ"ך, וזה גם לא משנה אם זה היה או לא היה. כי דוד הוא אחד כזה שבאמת הוא ראוי לזה. זאת אומרת, הוא כתב גם את ספר תהילים בכל זאת, לא? היה לו רוח הקודש. היה אדם מיוחד מאוד. כן, אבל האם צורת הלמידה, האופן של העברת התורה בימי התנ"ך, זה זהה לאופן העברת התורה בבית המדרש שלנו? התשובה היא, לא, זה לא זהה. כי זו הייתה צורה אחרת של מסירת הדברים. במקום לימוד אינטלקטואלי, זאת הייתה השפעה נפשית. פסיכיקה קוראים לזה. כן? הרב קוק מדבר על זה בהרחבה במאמר דרך התחייה. זה המאמר הראשון בתחילת מאמרי ראייה. יש לו מאמר ארוך, נקרא דרך התחייה. והוא מדבר על ההבחנות האלה, האופנים השונים של מסירת החוכמה במשך הדורות. הוא מראה שבימי התנ"ך באמת ראו את זה אחרת. למשל, אתם מסתכלים בספר שמואל. רואים ששאול מגיע אל שמואל הנביא, הוא שואל את שם ברחוב, הוא שואל איפה גר שמואל הנביא, אומרים לו זה במקום ההוא. בסדר, הוא נכנס טוק טוק, נכנס, רואה את שמואל סועד עם כל בני הנביאים, ויש להם זבח והם אוכלים אותו. שמואל רואה את שאול, טוב שבאת, קח את זה, נותן לו את שוק הימין, ושאול אוכל כמו אדמור חסידי כזה. הוא אומר, קח את זה, ושאול אוכל, וזה משנה את כל העולם שלו. אחר כך, אחרי הסעודה, הם עולים אל הגג, ושמואל מדבר עם שאול. מה הוא דיבר איתו? לא כתוב. אבל יכול להיות שאז הוא מסר לו הרבה סתרי תורה, או סתרי המלכות. אבל מעניין, מה שהתנ"ך העדיף להדגיש, זה אכילת השוק, ואילו הלימודים שמו בצד. בסדר? זה אופן אחר של מסירה, מאשר בימינו. שבימינו העיקר זה שלומדים. וחוץ מזה גם קצת אוכלים ביחד, אבל על זה לא מדברים. מדברים דווקא על מה שלמדנו. מובן? אז לכן, כמו שאתה שואל, האם זה סותר? לא, זה לא סותר, אבל זה עניין של דגש. טוב. מנלן דדואג הווה. עכשיו שואלת הגמרא, איך אתה יודע שזה היה דואג? כתוב אחד הנערים. אולי זה סתם. סתם אחד הנערים. אתה החלטת שזה דואג האדומים? כתיב הכה ויען אחד מהנערים. אז הביטוי, אחד מהנערים. לא אמרת ויען נער. אלא אחד הנערים. אז כשהכתוב אומר אחד, הוא מתכוון להדגיש משהו. מיוחד שבנערים. מדובר על נער מיוחד. וכתיב התם, ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני השם, ובני ושמו דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. אם כן, הוא האדם המיוחד, אביר הרועים אשר לשאול. זאת אומרת שהוא היה ראש הסנהדרין, בעצם. כן, אם אנחנו מתרגמים את זה במושגים שלנו, של הישיבה, אביר הרועים הופך להיות ראש הסנהדרין. יש היגיון? כי הרי הרועה, זה שרואה כבשים מותיישים, יש לו איזה קשר של הנהגה לכבשים ולתיישים שאותם הוא מנהיג. ואז יש, הקשר בין הנפש לבין הצון הוא קשר גדול. ויש שתי אפשרויות. או שהצון מפיל את הרועה, או שהרועה מעלה את הצון. יש כמה אפשרויות. בסדר? לכן לרועה יש חליל. ראיתם פעם רועים? ראית פעם רועה? ראית שיש לו חליל? לא, תדע לך, שלכל הרועים יש חלילים. עכשיו, למה יש לו חליל? כדי להנהיג את הצון. אם לא יהיה לו חליל, הצון ינהיג אותו. בסדר? המוזיקה, אם כן, מרוממת את הנטיות הטבעיות. מכאן החשיבות של המוזיקה. טוב. אביר הרועים אשר לדוד. אשר לשאול. עד כאן, אם כן, ששת הברכות של דוד. מה עם שש הברכות של המשיח? הנה, משיח, דכתיב, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, ורוח דעת ויראת השם, וכתיב, ועריכו ביראת השם. אם כן, יש שש ברכות שזוכה בהם המשיח. המשיח הוא לא סתם בן אדם, הוא אדם שחל עליו רוח הקודש. למה חל עליו רוח הקודש? אתם יודעים למה? כי הוא מלך. כלומר, זה לא מתחיל מרוח הקודש, זה מתחיל מזה שהוא מלך. מכיוון שהוא מלך, אז הוא מתבסס במלכותו. כיוון שהוא מתבסס במלכותו, אז רוח האומה מתחילה לפעול בדרכו. ולכן הוא מבין מה שאחרים לא מבינים. יש אמנם משפט ממש לא מוצלח שמשתמשים הפוליטיקאים כשהם רוצים לעשות מעשים של בגידה באומה, כשהם אומרים מה שרואים מכאן לא רואים משם. אבל אף על פי שהמשפט הזה נאמר בהקשר לא נכון, אבל יש לו יסוד נכון, שמה שאתה רואה כשאתה בעמדת אחריות מסוימת על האומה, אתה לא יכול לראות שאתה לא באותה עמדת אחריות. בסדר? לא בגלל זה שצריך למכור לך לא קשים על מטוסים, כן? המטוסים זה שטויות, כן? מוכרים לך לוקשים. כי את המטוסים האלה מתכוונים לתת לך רק אם יהיה הסכם קבע, בסוף ייתנו לך. אז, אבל אם יהיה הסכם קבע, יהיה שלום, אתה לא צריך מטוסים. יהיה שלום, לא? תחשוב על זה קצת פעם. טוב.
רב, אין גבול לביטחון. זה מחסר, לא שאני... יש אדם שיגיד, תשמע, אני בוטח בר שם, אז אני לא עושה כלום, אני לא הולך לעבוד, הקדוש ברוך הוא ייתן לי את הלחם אליי לשולחן. אז אני אשב ככה, ואני לא אסכים עם הסביבה, אני אלך על פי מה שאומר לי צו מצפוני, שככה אני צריך להתנהג עם הקדוש ברוך הוא. ואני יושב בבית, ויהיה אפאתי לגמרי, לא עושה שום דבר. השאלה היא, אם לא צריך עם לבדד ישכון לגמרי, אנחנו מצפצפים על כל העולם.
אתה שואל כמה שאלות בשאלה אחת. האם צריך לשבת בבית ולהיות אפתי ולומר אני בוטח בשם? מה התשובה? לא. יפה, איך אתה יודע? שנאמר, ואספת לגניך. נכון? הקדוש ברוך הוא נותן גשם. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא נותן גשם, אז שיביא גם לחמניות עד הבית. אלא מה? ואספת לגניך. אתה צריך לעשות מעשה. זאת אומרת, הביטחון בשם מחייב מדיניות מסוימת, עשייה מסוימת. עכשיו, הביטחון בשם מחייב שאתה בוטח שהמדיניות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך עליה היא הנכונה גם. נכון. ולכן אתה צריך לנהל את המדיניות שלך באופן התואם את רצון השם. הרי הקדוש ברוך הוא כשהוא ציווה לכבוש את ארץ ישראל, הוא ידע, הקדוש ברוך הוא ידע גם על המטוסי ביון. הוא גם ידע על זה. ואף על פי כן ציווה. אז כנראה שהוא יודע מה שהוא עושה הקדוש ברוך הוא כשהוא אומר את זה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו לא להסכים לזה, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לכבוש את ארץ ישראל, שתהיה הארץ הזאת בידינו ולא ביד אומה אחרת, ולא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. כך פוסק הרמב"ן במצוות עשה ד', שזו מצוות עשה מן התורה. נכון? אז הוא כן ציווה עלינו, נכון או לא? טוב, ואל תשכח את הכלל לגבי הספונג'ה שדיברנו עליו מקודם,
כן, אבל מדברים על ראייה מדינית, ראייה כלל עולמית.
זה בדיוק העניין של ראייה מדינית. כלומר, יש היום קו מדיני שהוכח כמוטעה, שוויתורים יגרמו לפופולריות. נכון? יש טענה כזאת? זה קו מדיני שמנסים אותו כבר איזה 20 שנה, והוא הוכח כטעות על גבי טעות, נכון? כמה שאני זוכר. אלא מה? אתה תגיד, יש אמונה. כן? אסור לתת לעובדות לבלבל את התיאוריה. מאחר והתיאוריה היא שהקמת מדינה פלסטינאית זה מה שיביא לתמיכה בינלאומית במדינת ישראל, למרות שהמציאות אומרת את ההפך, צריך להמשיך בכך, כי אמונה זה אמונה. נכון? טוב. מה? לא, מה שאמרתי זה בדיוק ההפך, מה שאתה אומר. אתה לא מבין. האמונה השמאלנית היא בנויה על הנחת יסוד מיסטית. נכון? הנחת היסוד המיסטית היא שמסירת ארץ ישראל לידי הפושעים זה מה שיביא שלום. יש פה איזה בעיה, יש איזה בעיה, נכון? כן, זאת, אבל זאת אמונה מיסטית. אז עם אמונה לא מתווכחים, ממשיכים, נכון? טוב. אני מציע לך, אולי זה לא כך הנושא שיש שיעור, אבל תלמד קצת, תוציא בוויקיפדיה, משהו על חבל הסודטים.
חבל ה?
סודטים. תלמד קצת, היסטוריה. מה זה חבל הסודטים? ומזה תלמד הרבה דברים. מחבל הסודטים. טוב, הלאה. אז אם כן, במשיח נאמר, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, וכתיב ועריכו ביראת השם. עכשיו, מה פירוש ועריכו? ועריכו זה מלשון להריח, נכון? אבל זה גם מלשון רחיים. רחיים זה דבר כבד, זה עבודה קשה, נכון? לטחון ברחיים. אמר רבי אלכסנדרי, מלמד שהתעינו מצוות וייסורין כרחיים. זאת אומרת שהמשיח הוא מוכן לסבול בשביל האומה כולה. איך זה יכול להיות? כי הוא האומה כולה. הוא אוהב את כולם, הוא מחובר אל הכל, ולכן ייסורי האומה הם הייסורין שלו. רבה אמר, דמורח ודין, הוא מריח ודן. דכתיב, ולא למראה עיניו ישפוט, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ. כן, כלומר, יש לו ריח כזה. הוא מריח אם הדבר הוא אמת או לא אמת. טוב, זה לגבי הברכות של המשיח. עכשיו, יש על זה השלכה לגבי מעמדו של בר כוכבא, אבל זה דורש קצת הרחבה, ומה יעשה